Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka 90.dfm sur l'émission Sogrimpina. Vous êtes avec Ariel Bajresh, l'émission sera en hébreu, mais je vous invite quand même, comme toujours, de rester avec nous si c'est pour apprendre l'hébreu et si c'est pour écouter la musique israélienne. Shalom lekulam, atem al Radio Judaïka 90.2 FM. ברוכים הבאים לתוכנית סוגרים פינה. מאחורי המיקרופון הראל בערך, ויש לנו תוכנית עמוסה, נדבר כמובן על חילוץ החטופים האירואי שאירע בתחילת השבוע, על שוויון בנטל, על שתיקות רועמות של יוצרים, על העצרת בהאג ברביעי האחרון, כמו תמיד נארח גם אורח מיוחד, ולא נשכח לציין את הוולנטיין, אז המלאכה מרובה, והזמן קצר, אנחנו יוצאים לדרך, אבל לא לפני שנזכיר את 134 החטופים שנחטפו לפני 133 ימים, ושצריכים לחזור הביתה, היום. השבתם לא תהיה בגדר ניצחון או כפרה על מה שקרה להם ועל הימים שהם עברו בשבי. אבל כדי לדבר בכלל על כישלון, על ממדי כישלון שאנחנו מצליחים להכיל, הם קודם כל צריכים לחזור הביתה. אז מפה, מבריסל, אני רוצה להקדיש להם את שיר הפתיחה של התוכנית, את עזרה בדרך, שיר מתוך אלבומו השני של נועם רותם, שיצא בשנת 2007 ונבחר על ידי גלי צהל, לאחד מחמשת אלבומי העשור. האלבום מדבר על מוות ושכול בעקבות מחלת הסרטן של אשתו, אבל השיר הזה, עזרה בדרך, שנכתב לפני 17 שנה, מקבל משמעות אחרת, מצמררת, כעת. קשה להאמין שהוא נכתב לפני 7 באוקטובר. נועם מוציא גם גרסה אקוסטית בזמן המלחמה, גרסת 2023, גרסת המלחמה, אבל אנחנו נשמע את הגרסה המקורית. עזרה בדרך, נועם רותם.
כל מי שאיבד קורת גג, כל מי שברח מהבית, כל מי שזקוק לאשפוז, כל מי שלא אכלה כבר יומיים, כל מי ששבר שמירה אחרי 10 שעות על הרגליים, כל מי שנרכב באיזה תא, כל מי שנתנו לו חודשיים, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, כל מי שלא רואה לזה סוף, כל מי שחי כמו עבד, כל מי שגדל ברחובות, כל מי שלקחו לה ילד, כל מי שוויתר על קיליה בשביל להציל את היתר, כל מי שעכשיו בצבא, כל מי שעכשיו בבית ספר, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שישן קופסה, כל מי שאני מכיר, כל מי שפעם עוד ניסה, כל מי ששילם על זה מחיר, כל מי ששפך דם במצב של זה הוא אני, כל מי שהוא שמאל רדיקל, כל מי שימין קיצוני, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, כן, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך. כל מי שאיבד את הכל, כל מי ששכח את הדרך, כל מי שבשוק האפור, כל מי שהיה פעם מלך, כל מי שנקרא מבפנים ובכל זאת בוגד בכל ערך, כל מי שזורק את החיים שהוא קיבל במתנה כל ערב, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך.
עזרה בדרך של נועם רותם, אתם על סוגרים פינה ברדיו ג'ודאיקה. אנחנו מתחילים עם הפינה הראשונה שלנו, פינת מה שקורה עכשיו, פינת האקטואליה. ואני רוצה, כשם שדיברנו על כישלונות של צהל בהשבת חטופים, עד עכשיו. אז כעת אני בוחר לשים במרכז. מבצע חילוץ הירואי מתחילת השבוע, במסגרתו חולצו שניים. סימון מרמן בן ה-61 ולואיס ארבן בן ה-70 שנחטפו מניר יצחק ב-7 באוקטובר. במסגרת מבצע יד זהב יצאו בלילה שבין ראשון לשני לוחמי ימם של המשטרה, בשיתוף עם לוחמי שבק ולוחמי צהל, לחילוץ מורכב מעומק הרצועה, ברפיח. הללו הגיעו בחשאיות מוחלטת לדירת המסתור ובמעטפת אש כבדה של חיל האוויר ושל כוחות משוריינים של חטיבה 7, הם חיסלו את המחבלים ששהו ביד וכן בדירות הסמוכות, וחילצו את החטופים תוך שהם מגינים עליהם בגופם. אני רוצה שנשמע קטע קצר מתוך החילוץ, כשהחטופים כבר במסוק עם לוחמי 669 בדרך לתל השומר.
הכוח התחיל תנועה על הציר, הכוח מתפנה החוצה.
כן, וברם.
מעולה.
עולים עכשיו על מסוק.
בריאות.
למבצע הזה, למבצע יד זהב, קדמו שבועות ארוכים של הכנות, בין אם זה באיסוף מודיעין איכותי, מדויק ואינטימי, שהוזרם גם תוך כדי המבצע לכוחות הלוחמים, בין אם זה באימונים של הכוחות הלוחמים למבצע הספציפי הזה, ובין אם בהמתנה להפשלת התנאים המדויקים שיאפשרו למזער את הסיכוי לכישלון. וצריך לומר, מדובר במבצעים מסובכים מאוד שההבדל בהם בין הצלחה לכישלון מוכרע במאית שנייה במבצע. בזכות המיומנות הגבוהה וההירואיות של לוחמי הימם, שזו ההתמחות שלהם, פריצה לבתים והשבת חטופים, זו ההתמחות שלהם, ועל אף שהם עשו זאת פעם ראשונה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לפחות ממה שידוע לנו, זה הוכיח את עצמו. בזכות מודיעין פורץ דרך ובזכות תעוזה של מקבלי ההחלטות בצבא, המשימה הזו הושלמה. ויש לך חשיבות כפולה. מצד אחד זה מוכיח את המחויבות העמוקה, את המחויבות הגבוהה של מדינת ישראל להשיב את החטופים שלה. את המחויבות לערך המרכזי ביהדות של פדיון שבויים, שהעיקרון שלפיו מדינת ישראל תעשה הכל כדי להשיב את חטופיה חיים אליה. ויש לזה חשיבות נוספת. יש בזה גם נקודת שבר. זה גם מהווה נקודת שבר עבור החמאס. המבצע הזה מעיד על החדירות הגבוהה של הארגון. בעומק רפיח נכנס כוח של צהל וחילץ שבויים עם מודיעין אינטימי ומדויק להפליא. זו מכה אנושה, מורלית לחמאס. כעת חמאס יצטרך לעשות בדק בית ולחקור מי האנשים שדיברו ואיך הגיעו למצב שיודעים איפה יש חטופים בירידה כל כך גבוהה לפרטים הקטנים, והחדירות הזאת היא בהחלט איזשהו שבר בחמאס. אבל צריך לשים גם שתי כוכביות. הכוכבית הראשונה היא שבמבצע הזה נהרגו חפים מפשע. אני לא אומר את זה כאיזושהי ביקורת, אני אומר את זה כי צריך לומר את זה. נהרגו ככל הנראה עשרות חפים מפשע, וזה נורא, כי האויב שלנו מתחבא בתוך אוכלוסייה אזרחית, והם שם את החטופים בקרבם, ובעצם לא מותיר לנו ברירה, אלא להרוג איתו גם אזרחים חפים מפשע. זה הכרח שלא היינו בוחרים בו אם יכולנו, אבל זה מה שאנחנו נדרשים לעשות. אבל כן צריך לציין את זה, וכן צריך כל פעם לדבר על זה, ולשאול את עצמנו מחדש, האם היה נכון, האם הבשילו בדיוק התנאים כדי לעשות את זה. אני מאמין שהמפקדים בדקו ושאלו את עצמם את השאלה הזאת, והגיעו למסקנה שזה היה הרגע הנכון ביותר כדי להציל את חטופינו. וכוכבית שנייה היא שלצד המבצע ההירואי הזה, בל נשלט עצמנו. 134 חטופים לא ישוחררו במבצעים נועזים מהסוג הזה. אין מנוס מעסקה שתשיב את כל החטופים אלינו. אני רוצה לסגור את הפינה עם השיר לחזור של רביב כנר מתוך אלבומו רסיסים.
שנים חיפשתי את עצמי ואף אחד לא ראה, איך אפשר למצוא את התשובה אם אתה לא יודע מה השאלה? לנשום אוויר פסגות באיזה הר לבן בחצי השני של העולם, זה יעשה לי טוב, זה יעשה לי טוב. איך חשבתי שהכל יהיה אחרת? זמן עובר ואין מה להפסיד, לקחתי איתי הכל, ברחתי הכי רע רחוק כדי לחזור את עצמי ואף אחד לא שמע אחרי כל הקרבות רוצה לשכוח רגע מה זו מלחמה איך חשבתי שהכל יהיה אחרת זמן עובר ואין מה להפסיד לקחתי איתי הכל ברחתי הכי רחוק כדי לחזור
לחזור, רביב כנר, אתם על רדיו ג'ודאיקה, בתוכנית סוגרים פינה. אנחנו ממשיכים מפינת איזה קטע, ואני רוצה לדבר על יום רביעי האחרון. ביום רביעי האחרון הייתי באג כדי לקבל את נציגי משפחות החטופים שהגיעו כדי להגיש תביעה בבית הדין הפלילי בהאג נגד ראשי חמאס. נסעתי לשם עם בוגר נוסף של התנועה שלי, של הבונים דרור, כדי לייצג את התנועה ובכלל את הנוער של בלגיה. היינו שם כמה עשרות אנשים מבריסל ומאנטוורפן, ביחד הצגנו את בלגיה מול נציגי המשפחות כדי לתמוך בהם ולחזק את ידם. היה עצוב מאוד, אבל גם מרגש ומחזק. כשחזרתי משם, כתבתי לעצמי קטע קטן בשם לפני שיהיה מאוחר מדי, והנה הוא בפניכם. היינו שם מאות רבות של אנשים, עטופים בדגלי ישראל ומחזיקים בידיים תמונות של חטופים. חיכינו להגעתם של המשפחות שהגיעו מהארץ להאג כדי להגיש עתירה נגד ראשי חמאס ולדרוש קצת צדק. לדרוש מהעולם שיפסיק לשתוק אל מול הפשעים הנפשעים שהחלו בשבעה באוקטובר וממשיכים גם בעת כתיבת שורות אלו. ברגע שהם ירדו מהאוטובוס זה התפרץ. צעקנו בקולי קולות Bring them home now, Bring them home now. במשך דקות ארוכות עד שעלו כולם כמאה נציגים ממשפחות החטופים על הבמה. אלו היו מספר דקות בדידות, אבל כל כך עוצמתיות עבורי. עמדתי, משתדל לצרוח הכי חזק שאני יכול, אבל הכל נשבר. הדמעות מתחילות לזלוג על הפנים, יחד עם טיפות הגשם הקפואות. פתאום לראות אותם, נבעד לעיניים, ולא דרך מסכים, היה רגע שובר. ליצור קשר עין ולראות את הכאב, את הצער העמוק שנגרם למשפחות האלו, שאיבדו את כל עולמם. ולמסור להם חזרה, בקשר עין של שניות, שאנחנו פה איתם. אנחנו פה איתם כי יש בינינו קשר עמוק ובלתי נפרד. שותפות גורל שקושרת בינינו יהודים וישראלים מכל העולם. שותפות גורל שמחייבת אותנו לפעול כאילו מדובר באבא שלנו, שנקרע מאיתנו והשאיר משפחה יתומה שמסתובבת בכל העולם עבורו, וכאילו מדובר בילדה שלנו, שצרכה לנו בטלפון לוקחים אותי, ומאז היא עוברת שיבת מדורי גיהנום. והמבט שלהם אמר הכל. היינו שם והצלחנו לחזק. הצלחנו להיות ולו לרגע אחד עמוד תמך עבור המשפחות האומללות האלו. הקשבנו להם ולסיפורים שלהם, אבל בעיקר הקשבנו לכאב, לצער, לאכזבה וגם לכעס. כעס על מדינת ישראל שלא עושה מספיק, אבל בעיקר כעס על עולם ששותק ונוהג כמנהגו. ואל מול עולם שותק, חייבים אנו, יהודי התפוצות, לצעוק חזק יותר. אל לנו להתרגל לסיטואציה הזאת. איך אנחנו יכולים לחיות את חיינו כתמול שלשום, כשכל דמי אחינו קורא אלינו מתוך עזה. על כל מי שיושב בשקט ואינו פועל כפי שהמוסר הבסיסי דורש מאיתנו, כפי שהערכים ההומניסטיים אחרים באופן חד משמעי, תהיה עוד קין לדיראון עולם. כל מי שלא עשה ועושה כל שביכולתו כדי להציל את החטופים, תהיה עוד קין לדיראון עולם. עוד הקין תופיע על מצחם גם אם ישחררו החטופים בשלום, אבל בעיקר בעיקר, אם הם ישובו בארונות למדינת ישראל. אז אני קורא לכם, עשו את מה שנכון לעשות. בשבילם, אבל גם בשבילכם. ולא מדובר בהפסקת החיים למען הדבר הזה. בכלל לא. אפשר לתלות פליירים של החטופים, יכולים אתם ללכת או לרוץ למענם, לצוק בהצהרות או לדבר עליהם עם קולגות. אלה דברים קטנים שאולי יעשו את ההבדל הקטן בשביל החטופים, אבל הם בטח יעשו את ההבדל המשמעותי בשבילכם. כי תדעו לעולם שעשיתם את מה שהיה צריך לעשות בשעה הקריטית הזו. עשו זאת לפני שיהיה מאוחר מדי.
ניסיתי, ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחה. וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם, לתת ולקחת, ולא לפחד מהפחד. ניסיתי, ניסיתי לצוף יחסי אהבה, זה משחק מלוכלך קצת. מציפור שוב למדתי לעוף, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת. וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם, כדי לתת ולקחת, ולא לפחד מהפחד. ניסיתי כי הייתי צריך, לו היית במקומי, מה היית זומרת? תמשיך כי צריך להמשיך, אם אתה אמיתי, בשבילי אתה המלך. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחה. וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם, לתת ולקחת. צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא משכחת. וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם, לתת ולקחת, ולא לפחד מהפחד, ולא לפחד מהפחד, ולא לפחד מהפחד.
לתת ולקחת, שלמה ארצי עם דודו טסה, תוך אלבומו של ארצי, אושר אקספרס, מ-2012, אנחנו ממשיכים לפינת מה בתרבות. והפעם אני בוחר לדבר על כל הזמרים שדווקא לא כתבו, מאז השבעה באוקטובר, על כל הזמרים שקולם נדם מאז האסון, ונפתח את הפינה באמרה המפורסמת של תיאודור אדורנו, שאמר שלכתוב שירה אחרי אושוויץ זה מעשה ברברי. אז נשאל את עצמנו, האומנם? כי אם תשאלו את רוב הזמרים בארץ, בכלל ובכלל לא. זה כבר ממש טרנד לכתוב שירה ולהוציא שירים בגבורת המלחמה. מאות זמרים הוציאו שיר אחד, ויש כאלו כמו עומר אדם וליאון ארקיס שכבר הוציאו ארבעה שירים מאז השבעה באוקטובר. איזי הוציא שיר ראשון ארבעה ימים לאחר האסון, וכעבור 10 ימים שיר נוסף עם הודיה. אייל גולן, חנן בן ארי, עידן רייכל, מירי מסיקה, שירי מימון, שלומי שבת, עדן חסון, איתי לוי, סטטיק, שלמה ארצי ומי לא. כולם הוציאו לפחות שיר אחד מאז המלחמה. לרובם היה את הדחף לכתוב בעקבות הכאב הגדול, כי לרוב הכאב הוא זה שמניע לשירה. ביאליק כתב כך, לא זכיתי באור מן ההפקר, אף לא בא לי בירושה מאבי, כי מסלעי וצורי נקרתיו, וחצבתיו מלבבי, ותחת פטיש צרותיי הגדולות, כי התפוצץ לבבי צור עוזי, זה הניצוץ אף ניתז אל עיני, ומעיני לחרוזי. ולא רק שהכאב הוא זה שמניע לשירה, הוא גם זה שמאפשר לדייק את המילים בשירה. המשורר יהודה עמיחי כתב כך בדיוק הכאב וטשטוש האושר. אני חושב על הדיוק שבו בני אדם מתארים את כאבם בחדרי רופא. אפילו אלה שלא למדו קרוא וכתוב מדייקים. זה כאב מושך וזה כאב קורע. וזה כמו מנסר, זה שורף וזה כאב חד וזה כהה. זה פה, בדיוק פה, כן כן. האושר מטשטש הכל. שמעתי אומרים אחר לילות אהבה ואחר חגיגות היה נפלא. הרגשתי כמו בשמיים. ואפילו איש החלל שרחב בחלל, קשור לחללית, רק הרע, נפלא, נהדר, אין לי מילים. אבל מול כל אלו שכתבו, בעקבות הכאב החד, בעקבות הכאב הגדול, היו רבים ששתקו. כאלו שבעקבות ההלם, נעלמו. ביניהם דניאל אספקטור, פלד, לירון אמרם, דורון תלמון, איה זה אבי פייגלין, שלמה בר, ורבים רבים נוספים, שגם בשתיקתם, אומרים לנו משהו. עבורם, הכאב חסם את יכולת הביטוי, הרבה יותר מאשר עודד אותה. מבחינתם הכאב שחוו הוא הרבה מעבר למה שמייצר שירה. הם רק מחכים לריחוק הנדרש כדי להמעיט מהכאב, ורק אז לכתוב שיר. מבחינתם יש משהו גס, ברברי אולי, בלשבת עכשיו ובלחרוז מילים. אז האם הם חוטאים לתפקידם בעולם בעת הזאת כמוזיקאים שתפקידם לתאר ולספר לנו משהו על המציאות, או ניחנים בצניעות שאומרת כשהמוזות נכבות צריך לשתוק? נשמע את רוק ישן של אורי בן ארי.
לא מנגנים שירים יפים יותר, הרדיו מת מזמן, גיטרות לא מנגנות, כבר קצב רוק ישן, סיגריות נכנסות, חזק אל תוך הגוף, אמרת זה לא בריא להיות כל כך עצוב, כשאת הלכת מפה, השארת לי מועקה, ברקע התנגן לו שיר של איזו להקה. זה לא שחור לפן, ויש גם בין לבין, תזרוק את הקוביות, מה שיצא יצא. כי לא צריך פחד, תעיף את המחסום, תהיה מי שאתה ולא מה שצריך להיות. תחיה כל עוד החי, תאהב את הקשות, תגיד לה מי אמור בחמישים שפות. תהיה רומנטי כאן, תהיה רומנטי שם, תזכור רק בסרטים, הכל נראה מושלם. כשחם הולכים לים, כולם עם בגד ים, בלילה כוכבים, אין חושך בעולם. במטוסים עפים, מעל העוניות, עונות חולפות על המסלול כמו איזה דוגמניות. המחוקים רצים, בסוף נגמר הזמן, זה לא משנה אם יש לך רולקס או שעון ישן. ולא נחיה לעד, כתבת לך על היד, למקרה שתשכחי את זה ליום אחד. רצינו רק לשתות וקצת להשתתות, כשמישהו התחיל איתך אז עפו שולחנות. וחוו מאז כמעט חצי חיים, את תקועה בתוך הלב שלי עם הסמרים. מה שאני מרגיש אני תמיד כותב,
רוק ישן. אורי בן ארי, אתם על רדיו ג'ודאיקה. בתוכנית סוגרים פינה, ואנחנו ממשיכים עם פינה מיוחדת, פינת יום האהבה. לרגל יום ולנטיין, או יום ולנטינוס הקדוש, החל שלשום, אני רוצה להקדיש את הפינה הזו לעשרות זוגות, שבשבעה באוקטובר הופרדו באכזריות. וביניהם קיטי ואביב הסיגל, עודד ויוחבד ליפשיץ, נורית ואמירם קופר, דוד ושרון קוניו, רות ואברהם מונד, ירדן ושירי ביבס, טל ועדי שואם, קרינה ורונן אנג'ל, עודד ורז בן עמי, ועוד רבים רבים אחרים. אני רוצה להקריא קטע קצר, מתוך מה שרז בן עמי, חטופה ששוחררה, אמרה על בעלה בהאג. היום זה יום אהבה, ואוהד, בעלי, אהבת חיי ואבי הבנות שלי, עדיין מוחזק בעזה. אוהד ואני נשואים 28 שנה. מאז היום הראשון שנפגשנו, לא היה לי ספק שאני עומדת לבלות את חיי עם הגבר הזה. אוהד הציע לי נישואין 10,950 פעמים, ובכל בוקר אמרתי לו כן. אני חושבת עליו כל יום ובכל לילה. בשבעה באוקטובר, כשמאות מחבלים פלשו אל הקיבוץ שלי, גן העדן שלי הפך לגיהנום עלי אדמות. בעלי ואני נחטפנו מהמיטות שלנו בפיג'מות, ונלקחנו באכזריות לעזה. אהובי, אני מקווה שאתה שומע אותי. אני מקווה שאתה מרגיש אותי. אני פה, מחכה לך. הגענו לפה היום כדי לדרוש צדק. העולם לא יכול להישאר בשקט. כל שנייה שהבעל שלי שם מסכנת את החיים שלו, אין לו זמן. אני מקווה שביום האהבה הבא כבר כל הזוגות יוכלו לחגוג אותו יחד, ושהיום הזה לא ימשיך להיות יום טרגי. אני רוצה לסגור את הפינה עם השיר השמיכה הלבנה, גם של נועם רותם, מתוך אלבומו מעגלי האור, שיצא ב-2021.
ללמד אותך איך לאהוב. פעם חלמתי שאני מכיר אותך טוב. את כמעט נעלמת בתוך השמיכה הלבנה, כמה כפו שם בחדר השינה. חייבים למות רק בשביל ששובו לך להיוולד. הזמן שלנו עוד לא הגיע, אני חושב. לא האמנתי ועכשיו אני כבר כמעט מאמין.
הלבנה, נועם רותם. אנחנו ממשיכים עם פינת ההיסטוריה, פינה חדשה שבה נדבר על אירוע שקרה היום. והיום, לפני 32 שנה, יצא לדרך מבצע שעת לילה, המבצע לחטיפת הפטרון של נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה לשעבר עבאס מוסאווי, שהוסב ברגע האחרון מחטיפה על מנת שיהיה קלף מיקוח לשחרור רון ארד לחיסול. קצת רקע למוסאווי. אז מוסאווי נולד וגדל בבקעת הלבנון. הוא למד בעיר נג'ף שבעיראק, ושם הושפע רבות מהאידיאולוגיה הקיצונית של חומייני. לימים היה מוסאווי לאביו הרוחני של חסן נסראללה. הוא אמנם מוגדר כמתון בהשוואה לטופיילי, אך עדיין התחייב בפני האיראנים וציבור תומכיו למחוק כל זכר לישראל. בשלב מאוחר יותר סיפר נסראללה כי מוסאווי הניח את היסודות לזרוע צבאית עצמאית, אך נתונה לפיקוח. במסגרת המבצע עצמו, ב-16 בפברואר 1992, מסוקי צהל תקפו את שיירת המכוניות של המסכל כמה שעות לאחר שסיים את נאומו באירוע בדרום לבנון לזכר צדיק בשם ררב חרב. מדובר בסיכון מרשים ביותר ששילב לראשונה יכולות מודיעין בזמן אמת, אש ותהליך קבלת החלטות מהיר והביא לסיכולו של אחד מראשי הטרור בזמנו. עם זאת, עם ההצלחה הגדולה, ניתן ללמוד מהסיכול הזה גם על החסרונות שבסיכול הממוקד. ראשית כל, נהרגו במהלך המבצע הזה גם חפים מפשע. יש לציין שבתקיפה הזו נהרגו גם אשתו, גם בנו, ועוד 4 אנשים שבלתי מעורבים. שנית כל, הסיכול הממוקד הזה הוביל לפיגועי נקם. פיגועים בשגרירות ישראל בבואנוס איירס ב-1992, ובבניין הקהילה היהודית בעיר כשנתיים לאחר מכן. בפיגוע הראשון נהרגו 28 בני אדם, בהם 4 עובדי משרד החוץ ו4 נשים יהודיות. בפיגוע השני נהרגו כבר 85 בני אדם. והנקודה האחרונה, ואולי המשמעותית ביותר, היא שסיכולו של אבס מוסאווי הוליד את חסן נסראללה שאנחנו מכירים היום. בא אחד גרוע יותר מאבס מוסאווי, יורש שהתעלה על קודמו. חסן נסראללה הפך את חיזבאללה למדינה בתוך מדינה, ארגון טרור שמחזיק בצבא, בפועל, בתקציב שנתי של עשרות מיליוני דולרים, מערכות רווחה ודעווה, וכמובן את רשת הטלוויזיה אל-מנאר. הוא מקבל תמיכה וגיבוי איראני מלאים, ויותר מכל זה, דווקא נאומיו הארוכים והגרנדיוזיים של נסראללה, הם אלו שהפכו אותו לדמות בולטת מקודמו. ונשאלת מיד השאלה, אז האם היה כדאי לחסל אז את מוסאווי ולהוליד את נסראללה? ואם לא, האם כדאי לחסל גם עכשיו? אני רוצה לסגור את הפינה עם השיר "הזמן עושה את שלו" של אברהם טל.
שנאמרה הייתה אמת שאירה את הנשמה לפעמים אני נזכר איך היינו כל השנים לפעמים המחשבות באות ולא עוזבות אותי יודע שהזמן את הריפוי יביא ומודה על השנים שהייתי שותה ואולי גם קצת נביא הזמן עושה את שלו והוא מזור לכל שכואב אם לאלוהים לקחת ימים לברור את כל שיש כאן מי אני שאמרת ואנסה לשנות את הכל כי הכל קורה ממילא בתחושה כזו שכל דבר במקום שמח להמשיך להתחיל מחדש את הכל כל שמח להרגיש כמה אהבה יש עוד לגלות מהמתנות בדרך אין כה רבות מלאכים שמתגלים לפעמים אני נזכר איך היינו כל השנים לפעמים המחשבות באות ולא עוזבות אותי מרגיש כבר איך הזמן את הריפוי מביא ושמח על הבחירה שבידי ועל כל מה שהעת מביא הזמן עושה את שלו והוא מזור לכל שכואב אם לאלוהים לקח 6 ימים לברור את כל שיש כאן מי אני שאמר ואנסה לשנות את הכל כי הכל קורה ממילא בתחושה כזו שכל דבר
הזמן עושה את שלו. אברהם טל, אתם על רדיו ג'ודאיקה 90.2 FM בתוכנית סוגרים פינה, ואנחנו עוברים לפינת האורח שלנו, ואיתנו שמעון כהן, אחד מהחברים הבולטים בקהילה היהודית הבלגית, עם מגוון תפקידי מפתח, בתחומים שונים בקהילה. למזלנו זכינו שהוא גם דובר עברית, הוא שירת בצבא, הוא חי בארץ כמה שנים, ומעורב מאוד בכל מה שקורה גם בישראל. אני שמח מאוד לארח אותך היום בתוכנית שלי, שמעון.
שלום. שלום, גם אני שמח.
אז אולי תספר לנו קצת על מה אתה עושה היום פה בקהילה, בכללי?
בכללי אני עושה הרבה פחות בקהילה ממה שעשיתי בעבר. אני הייתי פעיל כאחרי ושליח בהתחלה של אבונים דרור במשך 40 שנה, אבל סיימתי את התפקיד שלי ב-5 לאוקטובר. עשינו פה, ארגנו פה והייתה נוכח, הרי עשינו הרצאה של גדי ברציון על כל המהפכה המשפטית בארץ. זה היה ב-5 לאוקטובר, חשבנו שאנחנו בסוף העולם, וזה יומיים לפני סוף העולם האמיתי שקרה אחרי זה. ואני הייתי בתפקיד של, לא בתפקיד, בתהליך של קצת להתרחק מהקהילה, הייתי נשיא של רדיו ג'ודאיקה באיזושהי תקופה, הייתי גם סגן נשיא של הססוג'יבה, והייתי פעיל גם במוזיאון היהודי, ועזרתי את הבתי ספר, ואני משחק כדורגל במכבי, הייתי מאוד, מאוד פעיל בקהילה, אבל התחלתי להתרחק קצת מהחיים הפוליטיים, לא פוליטיים, מהחיים הקהילתיים, עד ה-5 באוקטובר, והיום אין לי הרבה תפקידים, אני עדיין אחראי פה במקום הזה על מרכז, שהוא הבניין הקהילתי שהרדיו נמצאת בו, והיום אני פעיל, מנסה להיות פעיל כדי לבנות קול חדש, מאוזן יותר, לגבי מה שקורה בארץ, לגבי מה שקורה פה, שתהיה גם לקהילה קול אחר ממה שאנחנו שומעים בדרך כלל.
אז המטרה היא ממש כדי לנסות להעביר את המקל הלאה לחבר'ה הצעירים יותר, כדי שיקחו את, את הרולה. ו...
כן, בעצם אני עובד בשני מישורים. אחד, יש קבוצה של צעירים שמוכנים לקחת את האחריות, ובצד שני אנחנו מקימים, וביום ראשון אני אהיה בפריס, איזשהו ארגון אירופאי שנקראת ברית עם, שמנסה כן, לחזק או לייצר איזושהי דינמיקה שמאלנית, חיובית, ציונית, שנותנת מענה קצת אחרי מה שאנחנו שומעים בכל הכיוונים, גם בחול וגם בארץ בעצם.
ומה היא תגיד בימים אלו?
היא תנסה קודם כל להפריד בין הדיון הצבאי והמטרות הצבאיות, מה שקורה בארץ, לדיון הפוליטי, שזה שני דברים שונים. והיום אנחנו מנסים לתת לנו לחשוב שהכל הוא דבר אחד, לפי דעתי זה שני דברים שונים. יש את הצבא שצריכה לעשות דברים שאין על מה להתווכח, לנטרל את החמאס למשל. עכשיו להחליט אם צריך להרוס את החמאס ואו לשחרר את החטופים, זה כבר דיון פוליטי. לפי דעתי צריך להפריד בין השניים, ואנחנו מנסים קודם כל להגדיר את הדיון, את הנושאים שאין עליהם דיון. אנחנו כולנו מסכימים שהחמאס הם מחבלים, שצריך לנטרל אותם, שצריך להחזיר את החטופים וכו', אבל צריך גם לחשוב על מה הלאה.
מה עושים ביום שאחרי.
כן, ופה יש הרבה ויכוחים, ואני חושב שפה בבלגיה או בחול זה קצת קשה לדון בזה, וזה אומר שאי אפשר לדון לפחות בינינו. וזאת הכוונה, וזה הכיוון להתחיל להגדיר דברים, לדבר ולחשוב.
הזכרת פה את העשייה בתוך בלגיה, ואני רוצה כבר לצלול לנושא הראשון שלשמוע הזמנתי אותך, ובנגע לתפקיד הקהילות היהודיות פה בבלגיה, ובאופן כללי בתפוצות בתקופה הזאת. בתחילת התוכנית דיברתי על העצרת בהאג שבה השתתפנו, ובנוגע לתפקיד של הקהילות היהודיות בתפוצות, במחויבות לחטופים ולחטופות שימשיכו לדבר עליהם ולהזכיר אותם ולא ננרמל את הסיטואציה, עד שיחזרו כולם. האם זה נגמר בזה?
השאלה היא מעניינת בעצם, כי את אומרת, התפקיד כלפי מה? ההשקפה שלי היום, שאין מה שקורה בארץ ומה שקורה בחול. זאת אומרת, זאת גזרה אחת שלמה, שמה שקרה בארץ משפיע גם על מה שקורה פה בחול. אנטישמיות יצא, אני לא יודע מאיפה, כל כך הרבה אנטישמיות. זאת אומרת שפה הגורל המשותף הוא קיים. זה המשפט המפורסם של ערבים וזה בזה, זה באמת מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, ברור שאנחנו צריכים
אפילו בעל כורחנו אנחנו ערבים זה בזה.
כן, אין ברירה, זה לא עניין של תפקיד. אנחנו באותה אונייה, ויש כל מיני זירות גם בארץ וגם בחול. אני מרגיש סולידריות עמוקה לגבי מה שקורה בארץ, אישית אפילו יותר מה שקורה פה, אבל מבחינת הקהילה היא צריכה גם לדאוג למה שקורה בארץ, אבל גם לדאוג לעצמה פה, והכל קשור.
אז בוא נתחיל עם מה שקורה בארץ. אני חושב שעצם זה שאנחנו כחבר'ה, כיהודי התפוצות, יש לנו איזושהי אפשרות לתפוס פרספקטיבה קצת יותר רחוקה ושונה מהחבר'ה שבארץ, ויש בזה אולי גם איזשהו יתרון, יש בזה איזשהו חיסרון שאולי אנחנו מנתוקים קצת רגשית ממה שקורה שם, כי אנחנו לא חווים את זה על בשרנו, יש בזה יתרון באפשרות הזאת להסתכל קצת מרחוק, באיזשהו מבט שהוא קצת אולי מפוקח יותר. האם יש לנו תפקיד רק לתמוך ולהיות שם כסולידרים עם מדינת ישראל, או גם להעביר ביקורת ולהציע פרספקטיבה אחרת או דרך אחרת?
להביא ביקורת אני לא חושב, כי כיהודים או שחיים בחול, אני חושב שיש לנו עניין להביא ביקורת ברמה הפוליטית או ברמה הפומבית. אבל ביחסים שלנו ובקשרים שלנו עם האנשים בארץ, מה שאתה אמרת מאוד נכון. זאת אומרת שמי שחי בארץ, הוא עבר טראומה כל כך חזק, שאנחנו לא יכולים להבין את זה מפה. אפילו אם אנחנו ישראלים, ואתה רק הגעת לבלגיה וחיית, זה לא מה ש... זה לא... אני ראיתי, יש לי קבוצת וואטסאפ כמו לכולם, אבל יש לי קבוצה אחת עם רוב האנשים הם שמאלנים, יש אנשים בארץ, יש אנשים בבלגיה, בצרפת, בארצות הברית, אנחנו פחות או יותר אותו דבר, יש חבר'ה שהיו בארץ ועזבו את הארץ כמה חודשים לפני מה שקרה, יש משבר עמוק ויש שסע, אומרים, נכון? כן. בין מי שחי את מה שהוא חי בארץ, וכל האחרים. זאת אומרת, זאת, הניתוח שלי, שמי שחי את זה בארץ, חי את זה כל כך חזק, שברמה של הרגשות, האמוציות, כן? אין מרחק, אין
אתה מסוגל להיות לייצר פרספקטיבה שהיא קצת יותר מרוחקת, ומסתכלת גם על העתיד ועל המעבר. אבל אני חושב, כאילו, ואני שנייה אתן לך להמשיך, אבל אני חושב, האם יש לזה מקום גם בלקיחת החלטות, האם יש מקום חשוב גם למקום האמוציונלי ולמקום הרגשי, או שלדעתך צריך לנתק את זה לגמרי ולהסתכל באופן...
ברמה האישית, התפקיד שלי לפחות כלפי החברים שלי שם, היה קודם כל להיות קרוב אליהם ולתת להם כן. את החום שהם היו צריכים, ואת ההרגשה נכון. שאנחנו ביחד איתם, ובלי לשפוט ושום דבר. מהר מאוד הבנתי שאני חושב אחרת, הבנתי שזה לא היה זמן לדבר איתם על זה, ועכשיו לאט לאט אני רואה יש פתח כדי לדבר, כדי לתת להם לראות את הדברים בפרספקטיבה אחרת, וזה ברמה האישית. Okay? עכשיו, אתה שאלת להביא ביקורת, תלוי בשביל מה. בטח שבשיחה בינינו, ואנחנו פה ברדיו, אבל אני מניח שרוב האנשים ששומעים הם מאיתנו, צריך להיזהר, כי יש הרבה, לצערי, אני לא הייתי מדבר על זה לפני כמה חודשים, אבל יש לנו הרבה אויבים. אז לא צריך לתת להם מקל כדי ללקות עלינו, אבל בצד שני, כן, אני חושב שכן צריך להשפיע על מה שקורה בארץ, וצריך לדעת איך אני מגיע בסוף החודש לארץ, בדיוק כדי לדבר על זה בארץ, ולראות איך אנחנו כן יכולים להתארגן, כדי לבנות ולא רק להרוס. ועוד פעם, להביא ביקורת מפה, אני לא חושב שזה מתאים ושזה עוזר, אפילו אם יש ביקורת לתת, זה לא עוזר. פן אחר שאני גם עובד בו, שהוא לא בתוך הקהילה, אבל אני בקשר עם חברים מוסלמים.
כן.
שזה גם שיחה מאוד מעניינת. אני חושב שאישית, פה בבלגיה, על מה אפשר להשפיע, זה על היחסים והחיים שלנו בבלגיה. והכיוון של הקהילה הערבית ומוסלמית בבלגיה, בבריסל יש הרבה, וזה שאפשר לדבר איתם ולתת להם פרספקטיבה אחרת, ולתת להם אפשרות להשמיע כל אחרי מה שאנחנו חושבים, שכל המוסלמים וכל הערבים חושבים, זה מאוד חשוב. על זה גם אני עובד.
כמיעוט שאפשר לשתף איתו פעולה כדי לייצר...
כן, ולהפתעתי, אני לפני שבוע הלכתי לאכול קוסקוס ביום שישי שעבר עם חבר שלי מוסלמי, ודיברנו והופתעתי בזה שמה שחשבתי שהדעות שלו זה לא מה שחשבתי.
מעניין. ומה אתה חושב באופן כללי על הבלגים, שגם אנחנו רואים שאנחנו באיזשהו תהליך של התקצנות את הדעות, גם בבלגיה וגם באירופה, ואנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שגם שיהודים פה, כמו בתקופות שחורות אחרות, מרגישים יותר ויותר מאוימים להסתובב ברחובות, לעשות אירועים ודברים מהסוג הזה, שזה תהליך שלא התחיל מהשבעה באוקטובר, אבל התקצן מאוד מאז, ובאופן כללי האדישות אולי של הבלגים אל מול מה שקורה,
אני לא הייתי מדבר על אדישות של הבלגים, הייתי מדבר על אדישות באופן כללי ובעולם של הרוב הפסיבי. תראה מה שקרה בארץ לפני הבחירות שהביאו את הממשלה הזאת, פתאום, הצביעו מי שהצביע, הגיע רוב שהגיע, יש רוב בכנסת, ופתאום אנשים התעוררו ואמרו, אנחנו לא רוצים את הרוב הזה. אני משוכנע שהרבה אנשים שברחוב לא הלכו להצביע. אז האדישות היא בכל מקום. יש התקצנות בעולם, יש פופוליזם בעולם, ופה, עכשיו לחזור לשאלה שלך, אנחנו כיהודים, כרגיל, נראה שזה איזושהי מחלה גנטית, שזה כמו פסוריאזיס כזה, אתה יודע, זה משהו נגד הגוף שמגיב על איזשהו לחץ, נגד עצמו. אז פתאום יש איזה לחץ בעולם, פוף, הפטריות הפסוריאזיס זה היהודים פה. אנחנו כן. מרגישים, וזה מאוד קשה, יש בצד אחד, יש התקצנות של מגזר פוליטי שמאלני בבלגיה, שמשתמש במה שקורה בארץ כדי לקבל קולות מערבים.
נקודה.
זה נקודה. כן. בצד שני יש את הימין שמגיב קצת יותר בצורה נורמלית, בוא נגיד ככה, ובאמצע אנשים רוצים לחיות, זה לא מעניין אותם, כל עוד זה לא נוגע בהם, כפי שאני לא בטוח שאתה כל כך התעניינת באוקראינה, או במקומות, בבעיות אחרות בעולם, מה אכפת לי?
לא, אבל אני לא, אוקיי, אם נדבר על להסתכל, אני פחות מצפה מהם להסתכל, ללכת ולהסתכל מה קורה בארץ, וכל אחד יש לו את הבעיות שלו. אבל כשמדובר ביהודים בקרבם, בתוך הקהילו, בתוך בלגיה לדוגמה, או נכון, בכל אירופה ובכלל בעולם, הסיפור הזה של אדישות, מזכיר לנו אדישות, והשתיקה של הרוב, של הרוב גם ממלחמת העולם השנייה, וממה שקרה פה באירופה, שהרוב רצה פשוט לחיות.
כן, כרגיל, ועכשיו זה קורה לנו, זה קשה לנו, אבל אנחנו רואים הרבה דברים מסביבנו שאנחנו מעדיפים לא להסתכל, כי אנחנו רוצים לחיות, וזה בסדר, זאת אומרת, זה לא בסדר, זה, אפשר להבין את זה.
יש לדעתך משהו שאפשר לעשות כדי לשנות את זה?
אני חושב שהבחירות ביוני, בבלגיה זה רגיונלי, אזורי, ארצי ואירופאי, הם סופר קריטיים. אז לפחות זה, זאת אומרת, לפחות, קודם כל בבלגיה חייבים ללכת להצביע, אבל צריך ללכת להצביע עם חוכמה ומחשבה, וזה הזמן להשפיע. זה הדבר הראשון, זה הבסיסי ביותר. עוד פעם, אני חוזר מה שקרה בארץ, שם לא חייבים להצביע, וראינו מה התוצאה. אני פותח את הסוגריים פה, מבחינת הרוב, אומרים תמיד הרוב, הרוב הקולות לא הלכו לממשלה הזאת, מן הסתם. השיטה של בחירות שעשתה את זה. אתה מדבר על כאן ועכשיו בבלגיה, דבר ראשון, ללכת להצביע, לדבר, לתת לאנשים להבין שמה שקורה פה, זה לא רק יהודים וזה לא רק קורה לנו, זה קורה לכולנו. לפי דעתי, להישאר בצד אחד פתוח, וללכת לדבר גם עם החברים מוסלמים, ובצד שני, על דברים שאי אפשר לקבל, לא לקבל. זה אולי הניואנס.
ומה זה אומר, כן, הניואנס, ומה זה אומר לא לקבל? לצאת לרחובות?
כן, וצריך להילחם במי שמנסה להרוג אותך. זאת אומרת, מי שרוצה, באמת רוצה רע אליך, אל תגיד לו, הכל יפה בעולם. לא, בצד אחד, מחבל, מצטער, צריך לחסל אותו, אבל מי שלא מחבל, צריך לחשוב, אם יש אפשרות לתת לו ללכת בכיוון אחר, כי אם אתה רק מכה עליו, בסוף הוא כן יהיה מחבל.
ולמול מה שאנחנו רואים פה, על התהליכים שדיברנו פה בתוך בלגיה, האם לדעתך זו תקופה והיא תעבור, וכדאי לו להרכין ראש ולחכות שזעם יעבור, או שכדאי לצעוק, וכמו שאמרת, לרדת לחובות ולהגיד לא עוד?
אני חושב שאני פעיל, אז אני חושב שצריך לפעול ולתת להכי הרבה אנשים שאפשר להבין, לחשוב ולפעול. רק לתת לך תוצאה, כי אתה מסתכל ואני מבין את זה, ואני מבין למה לישראלים זה מעניין, להסתכל על זה במבט היהודי-ישראלי פה. אבל עוד פעם, מסתכל רק על זה, אתה לא תפתור את זה.
הוא יותר רחב מזה.
זה הרבה יותר רחב, תתן רק, לך לפי הסקרים, אתה תראה שבבלגיה זה מדינה מאוד מיוחדת, בסקרים באזור הדוברי צרפתית, יש רוב לשמאל הקיצוני. אוקיי? אני לא מדבר על שמאל מרכז, שמאל קיצוני יש רוב. אוקיי? אם אתה מסתכל על האזור הדובר פלמית, יש רוב לחלק, yeah. לקיצון הימני. עם אבלמס בלנג והאנבר. שהאנבר הוא עוד דמוקרטי, אבל הוא הימין הכי קיצוני שמקובל.
נשאר דמוקרטי.
אוקיי? ובצד השני זה הפטבי. אז איך המדינה הזאת תוכל להתקדם עם שני אזורים כל כך שונים וכל כך קיצוניים. אם אתה מסתכל בצרפת, אז יש לך את מלנשון ויש לך את לפן, שהיום כולם חושבים שפתאום לפן הפך להיות משהו בסדר. רק עד, עד, עד איפה הגענו, כן. זאת אומרת שמרוב שזה גרוע, הפחות, הכי גרוע של פעם, הוא עכשיו הוא הכי בסדר.
אנחנו רואים את זה גם בארץ.
אוקיי, אז הבנת.
כן. אנחנו מגיעים לקראת סוף הרעיון, אתה רוצה אולי לנצל את הפלטפורמה, את הבמה, כדי לומר משהו אולי דווקא ספציפית לקהילת דוברי העברית.
זו שאלה טובה. להגיד לך שעד לא מזמן, מה שאני הבנתי מהקהילה הישראלית בבריסל, אני מדבר בעיקר על בריסל, לא יודע מי שומע אותנו מחוץ לבריסל, לא הייתה כל כך מעורבת בתוך הקהילה. אני חושב שזה משתנה, ואני חושב שזה מעניין, וכן הייתי רוצה שיהיו הרבה יותר קשרים בין ישראלים שחיים בבלגיה לבין יהודים שהם לא ישראלים. אולי צריך ללמד אותם קצת עברית, אולי צריך לדבר צרפתית, אבל אני חושב מה שאפשר ללמוד אחד מהשני וחברות שאפשר לבנות בינינו, היא מאוד חשובה ומאוד מעניינת. אז אני, כן, מזמין את
לבוא ולהשתתף.
כן, כן, כן.
אז לסיום, אני נותן כל פעם לאורח לבחור שיר, שיר ישראלי, כדי לסגור את הפינה שלנו. אז באיזה שיר אתה תבחר?
אתה יודע איזה שיר אני אבחר. בעיקר איזה זמרת אני אבחר.
כמובן.
אז השיר נקרא גם אני, שיר בעברית. שנכתב על ידי זמרת מעולה שקוראים לה סרינה, שהיא גם ישראלית, גם בלגית, גם צרפתית, ומי שלא מכיר שיקיר, ומי שמעוניין, אני אתן סקופ לקהילה דוברי עברית בבריסל, אנחנו כבר יודעים שביוני-יולי היא תהיה בפסטיבל אביניון.
וואו.
כן.
וואו.
אז אם אתם באזור, תבואו לבקר.
ועל הדרך היא גם הבת של שמעון כהן.
אל תגיד, אני המנהל שלה, אני כבר לא הבא שלה.
אז גם אני, סרינה, שמעון, תודה רבה. ביי ביי.
אבל שבת שלום לכולם.
שבת שלום.
אני לא מפה, גם לא משם. מדברים אליי רק בשקט. מבקשת רק רגע אחד. תראו שאני לא משקרת. בעיניי אתם רואים את החושך, מחפשים את האור בחדר הישן. רק הקשיבו לי, קולי קורא לכם מעומקי הים. ילדה מתוקה ונבונה, נסיכה יפה ובודדת, תחת הכיפה הלבנה. חושבים שאני מסתתרת, אל תקראו לנסיך מהסרט שיציל אותי על סוסו הלבן. רק הקשיבו לי, קולי קורא לכם מעומקי הים. גם אני מפחדת בלילות כשהשקט עוטף אותי כשמיכה. גם אני חולמת לנסוע רחוק לארץ בה שמש עולה. בביתי הכל מואר וחם, גינתי פורחת בערב, מנגנת בעלי הסתיו, מכבדת רוח וגשם. בעיניי אתם רואים את השלג, מחפשים ייאוש בחדר הקטן. רק הקשיבו לי, קולי קורא לכם מעומקי הים. גם אני מפחדת בלילות כשהשקט עוטף אותי כשמיכה. גם אני חולמת לנסוע רחוק לארץ בה שמש עולה. עד שבפינה תבואו לשבת, עוד יבוא האור אל חדרי הקטן. רק הקשיבו לי, גם אני מפחדת בלב.
אתם על רדיו ג'ודאיקה, 90.2 FM, בתוכנית סוגרים פינה. והגענו לפינה האחרונה שלנו, לפינת הפרשנות, בה אני רוצה לדבר על השוויון בנטל. כי בניגוד למגמה שהייתה לפני השבעה באוקטובר, בצהל היה במגמת צמצום, הממשלה הציגה בתחילת השבוע תזכיר לחוק גיוס חדש, שבמסגרתו שירות החובה בצהל יתארך לשלוש שנים. גיל הפטור ממילואים יעלה מ-40 ל-45, וגם מספר ימי המילואים כל שנה יוכפל, ויוכל להגיע לעד 80 ימי מילואים בשנה. הנטל החברתי והכלכלי יהפכו לבלתי נסבלים. מי יקבל לעבודה בן אדם שנעדר כברירת מחדל, חודשיים בשנה כדי לצאת למילואים? מי יוכל להקים עסק עצמאי, כשחודשיים בשנה הוא לא יוכל לעבוד? כיצד יהיה ניתן לקיים זוגיות, כשחודש וחצי אתה לא בבית? ואפשר פשוט לומר שזה המחיר של לחיות על חרבנו בשכונה המופרט הזו. אבל זה פשוט יהיה לא נכון ולא מדויק. הנטל שאנחנו מדברים עליו יכול להתחלק בין הרבה מאוד אנשים שכרגע לא נוסעים בו. בעיקר חרדים, שפשוט לא עושים היום כלום, ושבחוק החדש ממשיכים לא לעשות כלום. בחוק החדש לא צפוי גיוס של חיילים מהמגזר החרדי. וזו מתמטיקה פשוטה. 30 עד 40 אלף צעירים שהיום לא עושים מאומה, יכולים להפוך את הנטל הגדול הזה לנטל סביר על כל אחד מאיתנו. החוק החדש, במקום לקדם שוויון בנטל, מקדם חוסר שוויון, חוסר צדק ובעיקר חוסר מוסריות. לא מדובר רק בנטל חברתי וכלכלי, אלא מדובר באנשים שמקריבים את חייהם, בעוד שאחרים לא מוכנים להקריב שום דבר, ובטח שלא לסכן את חייהם, ובתמורה לכך מקבלים קצבת אברכים שהוגדלה לאחרונה ב-40% והגיעה ל1.7 מיליארד שקלים. המדינה שלנו פשוט לא יכולה להרשות לעצמה יותר. לא יכולה להרשות לעצמה יותר את חוסר השוויון הזה. הגיע הזמן לשים לזה סוף. ובנימה זו, הגענו לסוף התוכנית. אני רוצה להודות לכם שהזנתם. אתם הייתם על סוגרים פינה, מאחורי המיקרופון, הראל ברך. אנחנו משודרים פעם בשבועיים, בימי שישי בשעה 4. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להפיץ לחברים דוברי העברית. ואם אתם רוצים לשמוע עוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של רדיו ג'ודאיקה ולהזין לפרקים קודמים או להזין להמון המון תכנים נוספים של הרדיו. אם אהבתם את השירים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר הפרק ומשם יש קישור לאלבום הספוטיפיי בו יש את כל השירים שהושמרו לאורך התוכניות. תוכלו למצוא שם גם את השיר האחרון לפרק, את מיליונים של אתי אנקרי. אני רוצה לאחל לכם שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
לקחו את הטלוויזיה, את הארון, את המגירה, שפכו את מה שבתוכה. אני יודעת שזה לא צודק ואין לי הוכחה. ניסיתי להגיד שהמיסים הוגים כל היגיון, והם אמרו לי שהם לא גונבים, הם לוקחים ברישיון. אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת.